צריך לראות מה הרגילות בשוק. התפוזים למשל היום, לדעתי, שזה אולי אפילו יותר מהענבים, מבחינת אחוזים, מה הולך לסחיטה ומה הולך לאכילה. בפרט התפוזים, מה שנקרא ולנסיה. תפוזים קליפה דקה, שכשרוצים לקלף אותם, מה קורה? כל הידיים נהיים כאלה פצ'קריים. הכל כזה... בסדר? זה תפוזים שהם מיועדים רק לסחיטה. 100% סחיטה. זה כמו שענבי מרלו, למשל, אף אחד לא מוכר בשוק, זה 100% ליין. טוב, אבל אנחנו לוקחים כללית את הכל. אז אפשר לומר שענבים, 88%, 85% הולך לסחיטה, תפוזים אפילו יותר, למעלה מ-90% הולך לתעשייה לסחיטה. אז הדברים השתנו. ולפי הרגילות, כל דבר לפי הרגילות שלו, אנחנו משתמשים. השאלה היא, מה עם עיבוד פירות שביעית? מה הכוונה? אם בן אדם יש לו למשל עץ שיש בו ענפים מלאים לימונים בשביעית. הוא אומר, תשמע, הלימונים האלה, מה אני צריך כל כך הרבה? אני רוצה לחתוך את הענף. מותר לו? הלימונים עדיין בוסר. הם כבר נחשבים פרי. גם אם זה מפריע לו בדרך, במעבר, בשביל, בבית, הוא עכשיו הולך לאבד פירות שביעית. אם לא היו פה פירות בכלל, מותר לו לגזום את העץ לימון? אז תשימו לב, אני הדגשתי, מפריע לו בדרך. אם זה מפריע לו בדרך, ברור שהוא יכול לגזום את העץ. אבל ברגע שיש פרי, זה הפסד פירות שביעית. אז לפני שיש פרי, והוא רוצה לחתוך לטובת המעבר, אין בעיה. למה אני מדגיש את זה לטובת המעבר? כי אם הוא רוצה לגזום את העץ לטובת פיתוח והצמחת העץ, אז זה איסור זמירה. אסור לגזום עצים בשביעית. אבל אם הוא רוצה עצים לטובת עסקה, לעשות גילופים בעצי זית, לא יודע מה הוא רוצה, הוא חותך עצים, אין לי בעיה. הוא רוצה סכך לסוכות. אין בעיה, זה לא פרי. או, העץ לא אכפת לי. העץ הוא לא קדושת שביעית. מה הוא קדושת שביעית? הפרי. ולכן לגזום את העץ לטובת שימוש בענפים, כי אני צריך את הענפים, אין בעיה, מותר. לחתוך הדסים כדי שיהיה לי לבשמים. בסדר? כשזה עדיין מורכב. הדסים יש כאלה שגם אמרו שיש קדושת שביעית. אבל באופן עקרוני, מותר לי לצורך העץ. אבל אם זה לצורך, אם זה לצורך הפרי, או אם אני בא פה ומשחית פרי, זה אסור. אסור לכתוף פרי שביעית שלא הגיע לדרגת הבשלה שאפשר לאכול אותו. יש דבר אחד שכותפים אותו בוסר. אני אגיד את המילה, אז תבינו מה זה. מוסקים אותו בוסר. מה זה? לא. למסוק? זיתים. מוסקים זיתים. הזיתים כש... כן, הם כבר יש להם איזושהי הבשלה, אז גם אומרים, יש, תלחץ את הזית, תראה כמה יש שמן בפנים. זה כבר נגירה הבשלה. כבר שאפשר לאכול את זה כך. יש גם בזה הבשלה. אבל אם זה ממש בוסר ואי אפשר, גם זיתים יהיה אסור. בסדר? זה מה שאומר לנו פה המקור חיים, בואו נראה סעיף י' א'. איסור הפסד פירות שביעית. אין אוספים פירות שביעית כשאין בוסר, שנאמר תאכלו את תבואתה. כן? בשמיטה תאכלו את תבואתה. אינה נאכלת עד שתעשה תבואה. אבל אוכל מהם מעט מעט בשדה כשהם פגים. מה זה פג? מה זה פג? תינוק ש... טרם זמנו. בסדר? אז גם בגידולי שדה, זה נקרא בלשון המשנה, פגים. כאלה שעדיין לא הבשילו. אם הוא רוצה לאכול אחד אחד, הוא אוכל. למה? למה מותר לאכול את זה? כדרך שאוכל בשאר שני שבוע. מה זה שני שבוע? בשאר השנים של שבוע של שנים. כן, לא מזמן דיברנו על בדיקת מזוזות. אז אמרתי, כלשון השולחן ערוך, שבודקים מזוזות פעמיים בשבוע. פעמיים בשבוע להוריד את המזוזות בבית? בטח. פעמיים בשבוע של שנים. פעמיים בשמיטה. אז בקיצור, כל 3.5 שנים צריך לבדוק את המזוזות. בסדר? זה... אז אנשים נבהלו, שבוע, כן, יש שבוע של שנים. אמרנו כמה פעמים שזה בעצם היסוד שמסביר אותו בהקדמה לשבת הארץ, הרב, זכר צדיק לברכה, הוא כותב שאת אותה פעולה שעושה השבת לאדם הפרטי, עושה השמיטה לכלל ישראל, לציבור. הפעולה הזאת של ההתחדשות ברוחניות, כדי שנגיע לשבוע הבא ברמה יותר גבוהה. זה בעצם אחד הבסיסים שהרב מבאר אותם ומסביר אותם בעניין הזה. אז לכן אני אומר, צריך לשים לב שיש פה הקבלה. טוב, כדרך שאוכל בשאר שני שבוע, ולא יכניס לאכול בתוך ביתו, עד שיגיעו לעונת המעשרות. מה זה שיגיעו לעונת המעשרות? יגיעו לעונת המעשרות, הכוונה היא שיגיעו למצב כזה שצריך להפריש מהם תרומות ומעשרות. הווה אומר, פירות שראויים לאכילה. לא פירות שאינם ראויים לאכילה, שהם בוסר. שכל אכילה לפני זמן זהו הפסד הפירות. ולכן כל פרי ימתין מלאוכלו עד שיתבשל, ויגיע להיותו ראוי לאכילה. בסדר? וזה הוא מביא פה בהערה למטה, תסתכלו. ראינו רמב״ם, הלכת את זין, שיעורים מכמה סוגי פירות, והיין שם בשבת הארץ. וזה ראינו בפעם הקודמת שלמדנו, בשמיטה הקודמת, כשלמדנו שבת הארץ, ויש באתר של מכון מאיר, את כל השיעורים של שבת הארץ. זאת אומרת, שמה זה כמעט 40 שיעורים. כל שבת הארץ, זה אומר כל הרמב״ם. עם כל הפלפולים וכל מה שקשור ללימוד, יש לנו את זה. אז שם באמת מופיע סוגים שונים של פירות. ואנחנו צריכים לראות, או יותר נכון, המגדלים, המשגיחים על הפירות, והאוצר בדים, שזה קדושת שביעית, כן? מתי אנחנו קוטפים את הפירות? לא קוטפים אותם לפני הזמן. אני יכול להגיד לכם שבשוק, השנה למשל, אתה רואה הרבה פעמים שמביאים לך פירות בוסר. מה... איך המדד? קונים אפרסקים למשל, ובמקום שהם יבשילו יום יומיים בבית, הם נהיים כמושים ונשארים קשים. זה אומר שזה פרי שנקטף טרם זמנו, ומכרו אותו בשוק. ושיש שאוכלים את זה. הרבה פעמים בתפוחי עץ זה קורה. תפוחי עץ ירוקים ירוקים. תפוחי עץ ירוקים. שאתה בא ואוכל אותם, עדיין בוסר. בשביעית, בקדושת שביעית, לא קוטפים אותם כך. עגבנייה זה סיפור אחר. עגבנייה צריך לדעת מתי היא מתחילה להבשיל, שאתה יכול לקטוף אותה. ועגבנייה למטה, לא בגבעול, למטה, ברגע שמתחיל, בחלק התחתון, שזה בעצם סוף הפרח, מין כזה שפיץ פנימי כזה, נכון? ברגע שמתחיל טיפה צהוב בירוק, כן? תשאיר את זה, זה יהיה אדום. בסדר? זה המדד. זה המדד. אדם יורד לשדה ורואה כללית מה קורה בשטח, כן. אם אחד פתאום נשאר, אתה לא תביא עכשיו כתיף שני, כשמורידים את כל השטח. אבל בדרך כלל זה יותר אדום, וגם אם אתה רואה למטה בתחתית, קצת צהוב, הירוק המט הזה, ירוק מט הופך לטיפה שקוף וצהוב, אז העגבנייה בדרך הנכונה. בסדר? ולפעמים זה אחרת. אני פעם ניצלתי את זה שהביאו בשוק עגבניות ירוקות. אבל ירוקות. מט ממש, ככה אתה רואה שזה אטום. אין טיפה שקיפות. קניתי כמה קילו. מה עושים עם זה? חמוצים. בסדר? עגבניות חמוצות. זה טעים, זה טעים. אבל אנחנו לא בנויים לזה תמיד. עוד פעם, בשמיטה, כן עושים, לא עושים. לפני שיש איסור ספיחין. קיצור, יש שם בעיות בירקות, נדבר על הפירות. בפירות, אנחנו לא יכולים לקטוף פירות לפני שהגיעו לעונת המעשרות, וכל פרי ופרי צריך לבדוק מתי הוא נחשב כזה שהוא ראוי לאכילה. ויש מומחים, כמו כל דבר. יש מגדלים שיודעים מתי זה ראוי לאכילה ומתי לא. בסדר? מותר לקוץ אילנות, סעיף י"ב, מותר לקוץ אילנות לעצים בשביעית, קודם שיהיה בהם פרי. כן? זה בעצם מה שהקדמנו. אבל מי שיתחיל לעשות פרי לא יקוץ אותו. למה? כי אם אני קוצץ את האילן, מה בעצם אני עושה? אני משחית פרי של קדושת שביעית. אז אם אני רוצה לקצוץ את האילן כי זה מפריע לי בדרך, או זה הולך לרשות הרבים ומפריע להולכים ושווים, אז אני יכול לקצוץ את העץ. אבל אם פתאום התחילו פירות, ברגע שהתחילו פירות, אסור לקצוץ את העץ עד שהפירות מבשילים. כשמבשילים זה כבר אפשרי. מדוע? כי זה פירות שרואים לאכילה, כמו שאני כותף אותם. מותר לקוץ אילנות לעצים בשביעית. מה זה לעצים? לשימוש בעצים. קודם שיהיה בהם פרי, אבל מי שיתחיל לעשות פרי לא יקוץ אותו. שהרי מפסיד האוכל, ונאמר לכם לאוכלה, לאוכלה ולא להפסד. ואם הוציא פירות והגיע לעונת המעשרות, מותר לקוץ אותו. שהרי הוציא פירותיו, הוא בטל דין שביעית ממנו. בסדר? הוא הוציא את הפירות, אפשר לאכול את הפירות האלה, תחתוך. אתה יכול לחתוך גם את הענף. כל הנזכר לאל מדובר באופנים שאין בהם משום בל תשחית, כגון שהיה מעולה בדמים לעצים יותר מאשר לפירות, או שהיה מזיק אילנות אחרים טובים ממנו, או שהיה ערך מקומו יקר יותר מרווח של העץ בפריו וכיוצא בזה. ובכל אלו, כיוון שנגמרו פירותיו, מותר לקוצצו בשביעית, שאז אין בו גם משום הפסד של פירות שביעית. לשים לב לעניין הזה. אם יש לי עץ שמפריע לעצים האחרים, זאת אומרת, הוא מקלקל לעצים האחרים, או שאני עכשיו צריך את המקום, הרווח מהמקום הוא עולה פי כמה על הרווח מהעץ. זה קורה לפעמים כשרוצים להרחיב את הבית. אדם רוצה להרחיב את הבית, תמ"א 38. אז במקום שהוא רוצה לבנות את הממ"ד, לתפור את הבית, יש עץ. עץ לימונים, עץ תפוזים. מה עושים עכשיו? בגלל זה לא נבנה? המקום יקר יותר פי כמה, לא רק מהפירות, אלא מהעץ. אז אפשר. בסדר? ואנחנו יודעים הרי שיש עם זה בעיה כל השנים. כל השנים יש בעיה בקציצת עצי פרי. סיפר לי, יהודי, תלמיד חכם בעל זכויות גדולות, קראו לו רב אברום טרגר. שמעתם על רבי אברהם טרגר? יש ברמות, שכונת טרגר. היה קבלן גדול בירושלים. הוא היה חותן של הרב עוזי קלחיים, מי שראה את הספרים. קיצור, רב אברום טרגר אמר לי פעם, שאני, אם אני רוצה כדי לבנות, הוא בנה פה הרבה בקריאת משה, בפאגי, בסנדריה, בהתחלה, שההורים שלי גרים, בר אילן שמה, נווה צבי, הוא בנה הרבה, הוא בנה בירושלים. בסוף ככה, בסוף ימיו, זה היה הבנייה ברמות, כל איזה שהוא בנה בית כנסת לכל השיכון, וכל ככה, זה נקרא שכונה, שיכון טרגר. בקיצור, אמר לי שהוא, אם הוא צריך אפילו להוציא עץ סרק, עץ ברוש, הוא נותן את זה לפועלים גויים, להוריד, לא ליהודים. על אף שאין עם זה בעל. כי מה שכתוב, זה דווקא על עץ פרי. יש במשנה כמה תאנה טוענת כדי שיהיה אפשר לקוץ אותה. הרי גם היום זה קיים. בכל פרדס, בכל קרם, יש זמנים שמחליפים עצים. למה? זה כבר לא כלכלי. אתה משקה, משקיע, גם משקה וגם משקיע, כל מיני חומרים, ובסוף העץ נותן לך כמות קטנה. זה הפסד גדול. אז בכל פרדס, בכל מטע, בכל קרם, יש תחלופה של עצים. תפקידי משגיחים לדעת מה עולם, מה לא עולם, אז זה סיפור אחר. יש תחלופה. מתי מותר לקצוץ עץ? כשהוא כבר לא כלכלי. זו התשובה. אז יש במשנה כמה תאנה טוענת, כן? כמה תאנים יהיו על התאנה, היא טוענת פירות, שאז אתה כבר אומר, זה לא כלכלי ואפשר לקוץ אותה. ומצד שני, אמר רב חסדא, שהיה חסיד גדול, נכון? לא שביק שבחה ברי, אלא על שקצץ תאנה טרם זמנה. מי מסביר לי את המשפט? לא נפטר שבחה, שבח, היה לו בן שקראו לו שבח, שבחה ברי, אלא על שקצץ תאנה טרם זמנה. מתי נפטר הבן של רב חסדא? בתוך השבע ברכות שלו. התחתן, באותו שבוע הוא נפטר. אומר רב חסדא, אני יודע את הסיבה. הסיבה היא שהוא קצץ תאנה לפני הזמן. אז כל השנה, כל שנה יש עם זה בעיה. מבחינת קדושת שביעית, אם המקום יותר יקר מכל הרווח של העץ, אז מותר. וכמובן שאנחנו מדברים על מציאות או שהמקום יותר ברווח, או בכל השנים שהעץ כבר לא מניב. בסדר? אחרת, עץ שיש בעליו פירות, אסור אפילו לקצוץ ממנו ענף כדי לא להפסיד את הפירות של השביעית. כשהם בשלים אפשר לעשות מה שרוצים. בכל הנעל, רגע, ראינו את זה, סעיף י' ראינו, כן, סעיף י' ד' קליפות וגרעינים שמותרים בתרומה לזרים, היינו שהם כבר לא נקראים אוכל, אין קדושת שביעית חלה עליהם, והרי הם כעצים. ומכאן שקליפות הראויות למאכל, כגון קליפות תפוחים וכדומה, קדושת שביעית חלה עליהם. וכן קליפות הראויות למאכל בהמה, גם עליהם חלה קדושת שביעית. כיצד הוא עושה? מניחם בשקית ניילון עד שירקבו מעצמם, ואחר כך מותר לזורקם להשפע. או, מה הפתרון האחר? שייתן אותם לבעלי חיים. אם יש לו בעלי חיים, שייתן אותם לבעלי חיים. אנחנו למשל, אמרתי לאשתי בזמן האחרון, זורקים יותר מדי דברים בבית. למה? עד לפני שנה, היו לנו בבית תרנגולות. וברוך השם, כשיש תרנגולות, כלום אתה לא זורק להשפע. זה גם חוסך שקיות ניילון של השפע. קליפות, צ'ריות של אוכל, הכל. תן לתרנגולות, ברוך השם, יש להם תאבון. יש להם תאבון לכל. אז גם בשביעית, אם יש לך קליפות וכל מיני דברים כאלה, תן להם, הם אוכלים. אבל אם לא, מה עושים? הרי אסור להשחית. ואם זה ראוי לאכילה, אז עדיין זה, זה תא... תנאים או הלכות של פרי. כיוון שיש לנו את התנאים וההלכות של פרי, אז אנחנו צריכים לא להשחית. אז מה עושים? משאירים את זה בשקית עד שירקב. ברגע שזה נרקב, זה כבר לא ראוי לשום דבר. לא ראוי לשום דבר, אז מותר. כי מאכל אדם לא נותנים לבהמה, ומאכל בהמה לא זורקים. אבל אם זה בכלל לא ראוי לאכילה, אז אפשר. כן, ברגע שאתה יודע, אתה שם בתוך שקית קליפות של פירות או ירקות, לא צריך הרבה זמן כדי שזה ירקב. עכשיו, לא צריכים, עוד פעם, בלי עצבנות דתית, לא צריכים שכל הבית יהיה ריח של קליפות תפוזים. וכבר אי אפשר להיכנס לבית בלי לשים כמה עטבים על האף. לא לזה התכוונה תורה. לא לזה התכוונו חכמים. כאילו שזה דבר כבר שנהפך למצב שאת זה לא יאכלו. קצת התקלקל. לא ראוי כבר לאכילה. בסדר? טוב. אפשר. אפשר גם. מי ששם בשתי שקיות, דרך כבוד. כמו תרומה. כשאנחנו מפרישים תרומות ומעשרות, מה עושים? שמים בשתי שקיות, וזורקים. טוב. כיצד הוא עושה מניחם בשקיות ניילון עד שירקבו מעצמם, ואחר כך מותר לזרקם להשפע. וכן יעשה בשיערי פירות ומאכלים של שביעית. אבל הנותר בשולי הסירים והצלחות שאכלו בהם אין להקפיד, וישטפם כרגיל ככל השנים. מישהו עשה, אני יודע מה זה, תבשיל של פירות, בדברים שאפשר לבשל אותם. או קדושת שביעית בירקות שעדיין אין בהם איסור ספיחים. ונשאר לו בסיר. לא צריך עכשיו להגיד, זה חצילים שהם כבר קדושת שביעית ועדיין לא איסור ספיחין, אז אני צריך לשים אותם בשקית. לא. שריות של אוכל, כרגיל, אחרי בישול, מה עושים? מנקים בכף מהסיר ומנקים את הסיר, בסדר? לכן אומר, תמיד, תמיד לשים לב שאנחנו מדברים על שימוש רגיל, שימוש סטנדרטי, שימוש הגיוני ונורמלי, לא להיות עצבניים. מי שרגיל לאכול תפוח עץ ולהשאיר את כל המרכז, ישאיר את כל המרכז. מי שרגיל להשאיר רק את המקל, אמרנו את זה, נכון? משאיר את המקל, כל אחד לפי עניינו. וילדים קטנים שמשאירים חצי תפוח, ישאירו, מעדיפים שלא, אבל ישאירו חצי תפוח. מזה אבא צריך לעשות וידוי אחר כך? לא וידוי ולא וידוי הריגה על הילד. מה השארת? מה עשית? מה? כי זה מצווה להיות בנעימות של אכילת פירות בקדושת שביעית. ראינו את זה בשיעור שעבר, בתחילת הפרק, על המצווה המיוחדת הזאת, שמזכיר אותה בצורה רחבה, הרמב"ן, שאומר שאפילו לאיזה מצווה דאורייתא, לאכול פירות של קדושת שביעית. ויש כאלה שמרוב עצבנות, לא מכניסים הביתה, אוי ואבוי, מה יהיה לנו? מה יהיה לך? וכמו שמישהו יגיד, שמע, אני לא מתחתן, לא יודע איזה איסורים אני יכול לעבור. מה קרה לך? תעשה את זה בצורה נכונה. תורה היא תורת חיים. בסדר? זה חשוב, חשוב להדגיש את העניין הזה של השימוש בדברים שהם קדושת שביעית. אדרבה, לצרוך דברים שהם קדושת שביעית. כמה חשוב העניין. ואם אנשים שואלים אותי אם להיות מנויים על אוצר בית דין, כן? חיובי ביותר. גם בשבילך וגם בשביל החקלאים. אתה מחזק את האחיזה על פי, כן, לכתחילה בארץ ישראל. בסדר? הנושא הזה חשוב לדעת. נושא חיובי ביותר. בסדר. ומי שצריך יותר מחירה, יותר מחירה. כמו שהרב כותב. ואת האמת אנחנו נאמר, שבמציאות שלנו בארץ ישראל, הרוב זה יותר מחירה. יש כמה אנשים שמסוגלים לעשות אחרת. או הציבור יכול לקבל את זה אחרת. בסדר, אז המציאות היא שהציבור הכללי, ברובו, אפשר לומר, צורך יותר מחירה, ובעזרת השם אנחנו ננסה להגדיל את העניין הזה, שאנשים יבינו מה זה קדושת שביעית, ויוכלו לצרוך גם קדושת שביעית. אבל הכל על פי שימוש הגיוני נורמלי, כפי כל השנים כולם. יזרס, יפתתווה, יזרס אדם את בני ביתו ואיחוד ילדים שיוכלי כל פרי התאומו בשביעית ולא יבוא לזלזל בקדושת פירות שביעית. בסדר? מה לעשות להם? לזרז, לא להקפיד, לא להצליף. בסך הכל זירוז. איך מזרזים? מסבירים כמה כיף רוחנית לאכול פירות שביעית. איזה ברכה צומחת לנו מזה שאנחנו אוכלים פירות שביעית. כמה טוב יהיה לנו מזה שנאכל פירות שביעית. הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו שאנחנו בארץ ישראל ויכולים וסוגלים ויש במציאות לאכול פירות שביעית. בסדר? זה דבר שהוא חשוב ביותר. כן. סעיף ט"ז, והלכות אלה לפרטיהן הן רבות מאוד, ומתוך מה שכתבנו ילמד אדם בעצמו, מעצמו, כיצד ינהוג בקדושת הפירות, ובכל ספק שיתעורר לו, ישאל שאלת חכם. זה אחד הדברים היסודיים שהרב חיים דוד הלוי תמיד מחדיר לנו, וככה גם אמרו לנו רבותינו, ראש הישיבה רב שפירא, זכר צדיק לברכה, כל הזמן דיבר על זה, שאדם צריך שיהיה לו רב מורה הוראה, וההלכה ממשיכה בירושה ובמסורת. אתה לומד אצל רב שלמד אצל רב שלמד אצל רב. ואם אתה לומד אצל רב שלמד מהגוגל, אז זה נראה כמו קוגל. בסדר? זה לא התורה שלנו. ואם מישהו חושב שהוא פוסק לפי ספרים בלבד, אז שידע שזה לא כך. ולכן הרב חיים דוד הלוי כל הזמן אומר, יש לו הרבה מקומות, יש שאלת חכם. בקלות הוא יכל להגיד לך מה כל מיני תשובות. צריך אדם להיות תמיד מחובר למקור תורה. חכם שבעירו, שבשכונתו, שבית הכנסת, כמובן, שלמדו תורה כפי שצריך ללמוד. זה חשוב העניין הזה. להיות תמיד מחובר למישהו שאתה יכול לשאול אותו. אישיות תורנית. טוב, זה לגבי מה שאמרנו, השחטה או קלקול של פירות שביעית. אנחנו צריכים לאכול את הכל כדרך האכילה, בצורה נאותה, עד כמה שאפשר, על פי הסטנדרט הראו המקובל כל השנה. ובלי עצבנות. ברגיעה גדולה, בשמחה גדולה. הנושא הבא זה איסור סחורה בפירות שביעית. הרי התורה אמרה לנו, לכם, לכם ולא, לכם לאוכלה, לכם ולא לעיבוד, לכם ולא לסחורה. כי פירות הארץ צריכים להיות בעצם בשביל כולם. כל אחד יכול לבוא ולקחת. אסור לסחור בפירות האלה. אדם לא יכול להגיד, זה שלי. כי הבסיס של שביעית הוא שזה לא שלי, זה של הקדוש ברוך הוא. וזה חינוך. חינוך גדול, קשה מאוד. קשה מאוד. אדם שיש לו פירות שביעית, הוא לא יכול לבוא ולנעול אותם ולהגיד, זה שלי, אני כותף. נכון, שאנחנו עירוניים. ועירוניים, אצלם זה גובל בדברים נוספים. גם אצל חקלאים זה גובל בדברים נוספים. נגיד אפילו יהודי שאומר, אני מפקיר את פירות השביעית שלי. שומר על קדושת שביעית. בסדר? ויש לו פרדס של רימונים, תפוזים, אומר הפקר. יבואו אנשים עירוניים עם האוטו, כנסו לפרדס והתחילו לקטוף. מה יקרה שנה הבאה? לא יעבו, למה? משחיתים עצים. אנשים יודעים איך קוטפים פרי? לוקחים את הענף ותולשים. ילידי, כשאתה תולש, שנה הבאה אין פירות. צריך לדעת איפה חותכים. זה נקודה שקשורה לחקלאי. יש נקודה שקשורה לאנשי העיר. אם אני אפתח את השער של הבית, וכל מי שרוצה יבוא ויקטוף פירות, מחר בלילה, מי בא לקטוף פירות מתוך הבית? גנבים. אי אפשר שהבית יהיה הפקרות. שמים לב, זה לא קשור למטע, לקרן. זה קשור לפרטיות הבית. אני לא יכול, חוץ מזה, אני בין 2-4 סיאסטה, שלב שטונדה. מכירים את המושגים? אני נח. בדיוק, זה ההפסקה של הכוללניקים. כל הישיבה תבוא אליי הביתה לקטוף פירות, בדיוק שאתה מנוחה שלי. זה מפריע לי. לא בגלל הפרי, בגלל היבטים נוספים שקשורים לעניין. חוץ מזה גם בתוך העיר יכולים לקלקל את העץ. הסיבה שיש לה מגדל, גם אנחנו יכולים להגיד. מה יוצא מכל זה? שיש לנו אפשרות להגביל את האנשים, בקטיף. א', אני יכול להגיד לו, תשמע, אם אתה רוצה פירות, וזה בתוך העיר, בשעות מסוימות. ב', אני כותף לך. לא בגלל שיש לי בעלות על זה, בגלל שאני לא רוצה שתשחית לי את העץ. אני לא רוצה שיסתובבו לי בבית אנשים עם הפרטיות שלי ועם כל מה שקשור לזה, כי זה בחצר של הבית. והמגדל מה יגיד? כי אני רוצה פירות, שנה הבאה. שנה הבאה זה כן שלי. אז אני רוצה פירות, אל תשחיתו לי, אני כותף לכם את הפירות. אז יהיה מותר למגדל לקטוף את כל הפירות? כן. מה הוא יעשה איתם? ישים אותם בפינת הזה, בכניסה למטע. כל מי שרוצה, פינת תפקר במחומר. כל מי שרוצה, יבוא ויקח. כמה אנשים יבואו לקחת? לא הרבה, נכון? כמה אנשים מסתובבים בפרדסים? אז לכן מה יש? יש לנו בית דין שאחראי לקחת את זה ולחלק לאנשים. הבנו איך נולד אוצר בית דין? אבל לא יכול להיות שבן אדם יטייל גם, אם אני רוצה, אני יודע מה, לקנות שבוע אחד תפוזים, קלמנטינות, לימונים, לא יודע מה יש עוד בחורף, אם דיברנו על חורף, לא יודע מה, עוד כמה פירות. עכשיו אני אלך, ניסע עם האוטו, למטע של תפוזים, ומלא 2 קילו, כי זה הצריכה השבועית, כי אסור לקחת יותר. ויסע עוד פעם, עד שאני אחזור הביתה, נגמר לי המחל דלק. הבנתם מה קורה? אז מה עושה בעצם האוצר בדין? הוא נוסע בשבילי. הוא נוסע ומביא כמויות, ומחלק את זה במרוכז. טוב, אבל גם לא נגמר המחל דלק. אבל ברגע שנגמר לו המחל דלק, זה מתחלק בין הרבה אנשים. אז זה כבר משתלם. אז זה כבר בדיוק לאוכלה. בסדר? זה הבסיס של העניין הזה, שלא סוחרים בפירות שביעית, אלא נותנים עלויות. ולכן, יכול להיות מצב שיהיו זמנים מסוימים בתוך העונה, שיוצר בית דין יכול להיות שיותר יקר מפירות רגילים. למה? כי פרי רגיל זה הולך לפי היצע וביקוש. תכף דוגמה. תחילת עונה בדובדבנים. כמה עולים דובדבנים בסופר בתחילת העונה? באזור 45-50 שקל לקילו. בתוך העונה, כשיש כמויות בשוק, אחרי הצהריים, בכמה אני יכול למצוא דובדבנים? 10 שקלים. כמה עולה באמת למגדל לגדל קילו דובדבנים? בהערכה אני אומר, באזור 16-18 שקל. אז כשהוא מוכר ב-45-50 הוא נמצא ברווח. כשהוא מוכר ב-10-12 שקלים, הפסד. בסך הכל, הוא הרוויח, הוא גמר את כל הפירות, נכון? יפה, אוצר בית דין יכול לעשות את זה? לא. כי אוצר בית דין מה לוקח? עלויות. אז מתחילת העונה, עד סוף העונה, כמה יהיה אוצר בית דין? 16-18 שקל. נכון? כל העונה. אבל אז אתה בא ואומר, רגע, רגע, סליחה, מה פתאום, עכשיו מוכרים ב-12, איך אוצר בית דין מוכרים ב-16-18? מה התשובה? כי אוצר בית דין גם בהתחלה מחר בעלות, הוא לא מחר ברווחים של מי שמתחיל את העונה, וזה תחילת העונה ושוק, שזה הרבה יותר יקר. ברור לנו על המשחק פה? יכול להיות במציאות שבאוצר בית דין, לפעמים, בתנאים מסוימים, יהיה יותר יקר. אבל זה לא אומר שמישהו לקח מאיתנו יותר מדי. עשו חשבון שנתי. כמה אדם משקיע, מה ההוצאות, ועל פי ההוצאות, ומה אנחנו צריכים לקחת את ההשתתפות בהוצאות. ומי שקונה אוצר בית דין, הוא בעצם מה קונה? הוא מקבל פירות במתנה ומשתתף בהוצאות. כשזה בית דין צריך להיות בצמוד לאנשי מקצוע. מגדלים, כלכלנים, לדעת איך לנהל, אחרת הוא ייפול. והיו כבר כאלה. איך?
לכאורה אמור להיות אותו מחיר על כל הפירות.
לא, לא. שמים לב שאמרתי לך שהגידול של דובדבנים זה 16-18 שקל. גידול של תפוחי עץ זה 6. ההשקעה בעבודה זה פחות. בסדר? גידול למשל של כל ההוצאות והכל של ענבי יין, שעושים עם בקבוקי יין וכו', זה באזור, נגיד, 4 שקלים. מוכרים אותם ליקבים באזור 7-6, תלוי 8. זה היום המחירים בשוק של ענבי יין ליקבים. עכשיו זה עם הרווח, אבל בלי הרווח, רק הוצאות, כולל משכורת של זה שטיפל בזה. זה יכול להגיע ל-5. בסדר, זה בעצם ה... טוב, אומר הרב מקור חיים, איסור סחורה בפירות שביעית, סעיף י"ז, עמוד 324. אין עושים סחורה בפירות שביעית, ואם רצה למכור מעט מפירות שביעית מוכר, ואותם אדמים הרם כפירות שביעית, וילקח בהם מאכל ויאכל בקדושת שביעית. ואותו הפרי הנמכר הרי הוא בקדושתו כשהיה. מותר לו לקחת קצת כסף, אבל גם הכסף הזה נתפס בקדושת שביעית. ולכן אנחנו לא כל כך אוהבים, כן, את העניין הזה של מכירת פירות שביעית. אלא או היתר מכירה, או אוצר בית דין. לא, אם זה אוצר בית דין, זה לא המחיר של הפרי, זה המחיר של העלויות. הפרי נשאר בקדושתו. אבל אם אדם רוצה לפדות פירות של קדושת שביעית, למכור אותם בכסף, ברווח, גם הפרי קדוש בקדושת שביעית וגם הכסף. אני אתן לכם, דוגמה. אתן לכם דוגמה. אמרו למישהו, אתה אל תעשה יותר מחירה. יהודי לא שומר מצוות, מה הוא מבין בזה? הוא מגדל. אל תעשה יותר מחירה, אנחנו נבוא ניקח לך קדושת שביעית. טוב, לקחו ממנו 60 טון. נשאר לו 5 טון. 10. זה מעבר לתפוקה של משרד החקלאות, מה הוא נותן, איך אומרים, יש מכסות. כן? מה הוא עשה? הלך מחר אותם, לא יודע מה, בשוק ה... איך זה נקרא שם? בתל אביב. איך? לא, בסטונל לא יקרב לו, יש השגחה. שוק התקווה, אני יודע מה. שוק ירקות בתל אביב, אין הרבה השגחה. עכשיו הוא קיבל כסף עבור הסחורה הזאת. בסדר? בתור קיבוצניק, איפה יש לו חשבון? בנק הפועלים. הלך, הפסיד את ה... הפקיד את הכסף הזה בבנק הפועלים. מה יש בכסף הזה עכשיו? קדושת שביעית. כי הוא מחר. לא עוצר בדין, הוא מחר. הכסף הזה, השטרות האלה התגלגלו לאן? לסניף 533 בבנק הפועלים. יודעים איפה זה? 100 שערים. כל השטרות האלה של הכסף, קיבל מזומן, שחור. התגלגל מהסניף המרכזי לשם. מי נכנס לבנק הזה ומוציא כסף בבנקת? אחד הצדיקים הגדולים שגר בסביבה. בלי שם. בסדר? לקח את הכסף הזה, קנה בו כיסא. שימו לב לסיבוב שלי. קנה כיסא. אתה עכשיו בא אליו הביתה. מותר לך לשבת על הכיסא הזה? הבנתם את הבעיה של כסף שביעית שמתגלגל ברחובות? זאת אומרת בבנקים? הכל נתפס בקדושת שביעית. לכן אני אומר במציאות שלנו, מי שלא מבין באמת מה זה קדושת שביעית ומוכן למסור את נפשו לעשות, להפקיר את הקרקע, אל תלחצו אנשים לעשות קדושת שביעית. עדיף שיהיה יותר מחירה. לא רק מצד הצרכנים שצריכים את הפירות, לא רק מצד המגדל אם הוא רוצה רווח, גם מצד השוק כולו. אם אתה תציף את השוק בשטרות כאלה, אתה לא יודע אחר כך איפה אתה בא. הסיבוב הזה ברור? כל מה שבא בדרך של קנייה ומחירה, בדרך של מסחר, בקדושת שביעית, הוא נתפס בקדושת שביעית. ואז אתה בא לרב הזה הביתה לשאול שאלה בענייני הלכה, ובעצם מה קרה? נפלת. וגם הוא לא יודע, וגם אתה לא, כי מנה לך לדעת שזה השטר. התערבב. לכן אני מעדיף שלא יהיה בחוץ קדושת שביעית. קדושת שביעית רק לאנשים שמבינים בזה. בעזרת השם. אנחנו כבר ככה לקראת הסוף, אבל ערב ראש השנה. אבל בעזרת השם, מי יודע? יום יומיים יכול הכל להשתנות. איך היום שמעתי בבוקר, עושים תוכנית חומש, כן? לעוטף גוש קטיף, עוד לעוטף עזה ואני יודע וכל זה. אז אמר אחד הפרשנים הכלכלניים, אני יכול להאמין לתוכנית חומש אם היא לחומש ימים. פה מה שהולך לחומש חודשים, כבר אי אפשר, עוד חומש שנים, הכל משתנה. מי יכול ליצור פה תוכניות חומש? פתאום יש חוזר, מפחים לך את כל התקציב. אתם מבינים על מה אני מדבר, נכון? זהו. אז צריך לדעת שפה הכל יכול להשתנות. עוד לא הייתה שקיעה, מי יודע, משיח פה בדלת. הכל משתנה. הכל משתנה. עולם חדש, לא מזרח תיכון חדש. זה ברור. הכל יכול להשתנות ברגע. היום, אם בקולו תשמעו. טוב, בעזרת השם, אנחנו מתפעלים על זה. טוב. מעט זה, מה זה מעט, כן? מזון שלוש סעודות, ויש אומרים שהיא מוכר בהנחה היינו שלא מקבל את המחיר בשלמותו, איזה דרך סחורה הוא מותר אף יותר למזון של הסעודות. ואיסור סחורה ופירות שביעית הוא איסור תורה, שאולי הבא בכלל לעשה לאוכלה ולא לסחורה. ומה ראינו בעמוד הקודם? לאוכלה ולא להפסד. בסדר? כן, כן. חכמים, תקנו דבריהם על פי תורה. היסוד הוא מופיע בתורה. זה מלאכות דאורייתא, אבל הוא לא חיוב דאורייתא היום. אתה צודק בהערה שלך. שאנחנו קוראים לזה מלאכות דאורייתא, איסורי דאורייתא. אבל הכל היום הוא דין דרבנן. במסגרת הדין דרבנן יש חמור יותר, יש קל יותר. חמור יותר זה מה שמוזכר במפורש בתורה, והקל יותר זה מה שלא רק שכל התקנה היא תקנת חכמים, אלא גם הפרט הזה, חכמים תקנו אותו. יש לנו מדרגות. בסדר? כיוון שבדין שביעית האיסור הזה הוא איסור תורה, היום כשכל האיסור הוא דרבנן, יש לאיסור הזה חומרה יותר גדולה. בסדר? זה ההתייחסות. אתה צודק בהערה, צריך להבהיר את זה כל פעם. נכון. כשמוכרים פירות שביעית, אין מוכרים אותם, הכוונה היא כשנותנים אותם באוצר בדין, לא במידה ולא במשקל ולא במניין. למה? כדי שלא יהיה כסוחר בפירות שביעית, אלא מוכר המעט שמוכר אכסרה. מה זה אכסרה? לא יודע שהוא הפקר ולוקח אדמים לקנות בהם אוכל אחר. כן, הוא לוקח אותם בעומד הדעת. לכן גם כשמחלקים את הפירות שביעית אוצר בדין, שמים סלסלה, ממלאים שקית. פה יש קילו, פה יש קילו 100, קילו 200, לא שוקלים. כי ברגע שאתה שוקל, זה מוזיל. מוזיל מבחינת הערך. דבר ששוקלים אותו, דבר שהוא נמדד ונספר, זה מוריד מצד הערך. אז עושים עומד, ממלאים סלסלה. כמה סלסלה הזאת? בערך. בסדר? ולכן, הרבה פעמים זה מגיע גם סגור. הוא פשוט צריך להודיע לקונה שהם פירות שביעית כדי שיוכלם בקדושה. והיום במציאות שלנו, תמכור חופשי, אוצר בדין קדושת שביעית. כן? אתה יכול לתת חופשי לאנשים? לפעמים יכול להיות שאתה מכשיל אותם. מה עושים עם זה? מה זה? מה כתוב פה? אולי עכשיו זה יותר זול משאר הדברים בשוק, אבל מה עושים עם זה? אז צריך על כל אריזה לכתוב בדרך התנהגות. שאנשים ידעו. איך אנחנו כן, משווקים את פירות שביעית? שאף אחד, חס ושלום, לא בגללנו, ייקשל. הוא ייקח הביתה, יקרא מה שכתוב, וכמובן בסוף כל אדם עושה מה שהוא רוצה. אנחנו שמחים וטוב לנו שיתנהגו בקדושת שביעית. אנחנו יודעים שהמציאות היא לא שלמה. טוב. דמי שביעית שמקבל תמורת הפרי, אין פורים מהם חוב, אין עושים בהם שושבינות, אין משלמים בהם תגמולים, ואין פוסקים מהם צדקה לעניים בבית הכנסת. אבל משלחים מהם דברים של גמילות חסדים. וצריך להודיע על המקבלים כדי שיוכלו בקדושה. אחד הדברים שאנחנו מזכירים אותם, האם מותר לנו לשלוח משלוח מנות בקבוק יין של קדושת שביעית? מה? משלוח מנות זה גמילות חסד? לא, מה זה? חובה, מצווה על האדם לשלוח מנות. דבר שהוא מחויב בו, הוא יכול לשלוח ביין שהוא קדושת שביעית שבעצם זה לא שייך לו? לעשות גמילות חסד, כן. אם יש יהודי שאין לו בקבוק יין לשבת, תן לו גמילות חסד. קיימת גמילות חסד. אבל אם אתה מחויב לתת משלוח מנות ואתה נותן את זה למישהו בקדושת שביעית, זה בעיה? לא, הוא לא קנה את הפרי. הוא לא קנה. אסור לקנות. הוא משלם על ההוצאות. הפרי בחינם. מה, ממה לוקח? אדם שלקח מאוצר בדין, יבוא אליו מישהו אחר? שום בעיה, תן לי את ההוצאות. אני שילמתי על ההוצאות. תן לי את ההוצאות, הפרי שלך, מה, בחינם? בסדר? ברור. יפה.
למה?
לא. מה שאתה מחויב. הרי מה קורה? משלוח מנות, אתה יוצא שתי מנות לחבר אחד. עכשיו אתה שולח ל-50 איש. אתה לא יצא בזה ידי חובת משלוח מנות, אלא אהבה ואחווה, שלום ורעות. בסדר, זה אפשרי. אבל אתה לא יצאת בזה ידי חובת משלוח מנות. ומה שאתה יוצא ידי חובת משלוח מנות, צריך שיהיה משלך, לא משל שביעית. בסדר? זה לא שלך? לא יוצאים ידי חובה בדברים שחייבים, בפירות של קדושת שביעית. זה לא שלך, זה של אף אחד זה. אתה לא יכול את מה שאתה מחויב לצאת במה שלא שלך. אתה צריך להוציא מממונך. זה לא שלך. אתה לא קונה. זה מה שהבהרנו. אתה משלם עבור ההוצאות, לא עבור הפרי. עבור הפרי זה הפקר. מילים אחרות, לא שלך. אני מבין את הקושי, אני מבין את הקושי בהפנמה שיש משהו שלא שלי. תבין את הבעיה שלנו. כל דבר אני, זה שלי, אני. לא, זה בסדר, אין בעיה, זה כולנו כך. כולנו כך. להתרגל בזה, וזה חלק מהלימוד בשביעית, שהזה לא שלי. הפקר. קדוש ברוך הוא. במה? בתור מה? יפה. אם מישהו יכול להיכנס אליי הביתה ולקחת לי את הפרי, זה השאלה שלך. לא, כי זה בבית שלי. לא, זה לא מדיד הקניין של הפרי. זה שאני עכשיו הבאתי אותו וזה הצריכה שלי. זה התצרוכת שלי בסטנדרט.
הוא
לא יודע אם משהו. זה התצרוכת שלי. אתה רואה, התחלת לדייק. יפה.
אז אני בעצם נתתי לו מתנה את השווי של העבודה.
יפה. שווי של העבודה, זה לא משלוח מנות. משלוח מנות, זה התבשיל. זה היין. בסדר? החילוק ברור. יפה. שום בעיה. אז זה לא יצאת ידי חובת, משלוח מנות בזה. יצאת ידי חובת בשני תבשילים. אין לי בעיה. לא, יצאת בשני תבשילים האחרים. זה סתם בונוס. כן, פינקת אותו, יפה, הנה. יש לנו בחור עם גדרות יפות. בסדר? זה ברור? יפה, נתקדם קצת. אין נותנים מהם, לא לבלן ולא לספר ולא לספן ולא לשאר אומנים, אבל נותנו למי שדולה מים מן הבור להשקותו מים. ומותר ליתן מפירות שביעית ומדמיין לאומנים מתנת חינם. הנה, אתה מבין? אף שהוא חייב לאומנים שכרם. ושומרים שבאופן זה פשוט שאסור זה פריעת חוב מפירות שביעית. בסדר? ברגע שאדם פורע חוב מפירות שביעית זה אסור, ברגע שהוא נותן מתנה מפירות שביעית, אז ייתן מתנה מפירות שביעית. למה? כיוון שהוא קיבל אותם בהוצאות. אתה יכול לתת אותם מתנה. הבאתי, כך. אומרים, איך אמרת עידן? לפנק. זה מותר, כן. לא. כי ברגע שהוא משקה אותו, אז הוא נותן לו עבור זה משהו. מים להשקותו. וברגע זה נהנה. אז זה הנאה, בדיוק. בדיוק. הנאה ישירה. בסדר? כמו פרי תמורת פרי. טוב, בעזרת השם, בפעם הבאה, אנחנו נמשיך בעניין הזה של הסחורה בפירות שביעית, כי זה אחד הדברים, מבחינתנו גם, הדברים המרכזיים. כל טוב, להתראות.